השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. עוד מעט נדבר על מה עשו הערבים לפני אסלאם. באסלאם התקופה הזאת נקראת ג'היליה, תקופת הבורות, למרות שהם לא בורים. אבל לפני זה אני רוצה למסור דש לכל חניכות קורס חופשים גאיה, שבימים הקרובים הולכות לסיים את קורס החופשים שלהם. בתור חובש קרבי במיל, אני מצדיע לכם ומאחל לכם בהצלחה. אז כל הכבוד לכם, ואנחנו לפרק.
השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
שלום לך ירון, ימים לא קלים עוברים עלינו, ואתה הצעת שאנחנו נעשה קצת אסקיפיזם, ולא נדבר לא על אקטואליה, לא על מלחמות, לא על פיגועים ולא על תהליך השלום, אלא נחזור הרבה מאוד שנים בהיסטוריה לתקופת הג'היליה. אז מה התקופה הזאת?
נכון, אז אנחנו היום עושים קצת מסע בזמן, 1300 אפילו יותר שנה אחורה, ושואלים את השאלה, מה היה בחצי האי ערב לפני האסלאם?
האסלאם קורא לתקופה הזאת תקופת הנבערות או תקופת הבורות, וזה נכון. כנראה היה לא בורות, הם לא ראו את עצמם ככה, והייתה שם תרבות, והייתה שם ספרות ושירה.
ספרות לא היה, הייתה תרבות אחת שזה תרבות השירה הערבית, והיא הייתה כולה בעל פה.
אוקיי.
וחוקרים ומזרחנים נוהגים לתרגם את המילה ג'הליה בשני אופנים, כמצד אחד בורות, ומצד שני פראיות. פראיות מבחינה של חוקי השבט. החזק שורד. ויש כאלה שאומרים שהיה פשוט בלגן ולא היו חוקים, ואנחנו תכף נברר. אם אכן זה היה כך, מסתבר שלא. אבל ביחס לאסלאם, כן, תקופה הזאת היו לה הרבה בעיות. אני רוצה קודם להתחיל עם השאלה, למה זה נקרא בכלל בורות? למה זה נקרא תקופת הבורות? כלומר, ברור שהם לא קראו לעצמם הבורים, הג'הלים. אלא המוסלמים לאחר מכן סיפרו על העבר שלהם, ואנחנו גם ננסה לברר למה היה להם צורך לספר על ה... עבר שלהם, והם קראו, אז היינו ג'הלים, היינו בורים, לא ידענו, שכחנו מה המקור שלנו, ושכחנו את האמת. אז מהי האמת, ומהי הג'הליה, הבורות? מה הם לא ידעו?
האמת,
לא
זה ידעו? לננחש, זה אסלאם.
כן, אבל מה זה בעצם? האמת היא כזו, שים לב, היה אב משותף, כן, האב המשותף של העמים השמים, שקראו לו אברהם, בערבית אברהים, והוא עבד אל אחד. וזה כתוב בכל המקורות המוסלמים, שהוא היה מוסלם. מוסלם זה אומר, כנוע לאללה, עושה כל מה שאללה מבקש ממנו, זה כתוב גם בקוראן, וגם הבן שלו היה מוסלם, זה איסמעיל, הבכור. והם בנו ביחד את המקדש הראשון עלי אדמות, שזה הקעבה, הקעבה. ובמשך הזמן הצאצאים של איסמעיל, שהתחתנו עם בנות, עם תימנים, ויצרו את מה שנקרא העם הערבי, הם שכחו את המונותאיזם, והתחילו לעשות בערבית, זה נקרא שרק, התחילו לשתף אלים נוספים, הביאו כל מיני אלילים מכל מיני מקומות, ונהיו עובדי אלילים, ושכחו שבעצם האב הקדמון שלהם, והדת המקורית שלהם, זה מונותאיזם, זה עבודה לאללה לבדו. זה הבורות, זה הג'הליה מבחינת האסלאם, וכל מה שעשה מוחמד זה בעצם להזכיר להם מאיפה הם, מה המקור שלהם, ולהחזיר אותם למצב הטבעי שלהם, ולהשאיר את אללה לבדו במסגד של אברהם, שזה הקעבה. לכן okay. הם קראו לזה ג'הליה. אבל להגיד שלא הייתה תרבות אז, זה כבר לא נכון, כי היה בכל זאת כמה דברים מאוד מעניינים שאני רוצה לדבר עליהם בפרק הזה.
רק לפני שבוא נזכיר למאזינים שהיה לנו פרק על הקעבה עצמה, ודיברת שם בריקות על המבנה, על האבן שהייתה לבנה, ולפני שבני אדם חטאו ונהייתה שחורה, אז למאזינים חפשו את האבן השחורה ברשימת הפרקים, זה גם היה פרק מאוד מעניין.
נכון, גם היה לנו פרק על הנביא מוחמד ועל יחסיו עם היהודים, וצריך להזכיר פה שבעצם הנביא מוחמד חי עד גיל 40, כסוחר רגיל בשבט שלו, ורק בגיל 40 הוא קיבל את השליחות, ורק קצת לפני מותו הוא משתלט על מכה, מטהר אותה מאלילים ונגמרת הג'איליה. למעשה רוב חייו של מוחמד זה היה בתוך הג'איליה. אז מה זה הג'איליה? זה למעשה תקופה של משטר השבטי, השלטון השבטי, כשבכל שבט היה את כמה שייכים, היה כמו מג'לס, מושב של זקנים, של מבוגרים שהיו מנהלים את השבט, בוחרים מתוך המג'לס שלהם את ראש השבט הנבחר, והראש השבט לא היה האיש החזק ביותר, היו אנשים בעלי עוצמה אפילו יותר גדולה ממנו, שזה היה מה שאז, כמו היום יש את העיתונות, אז זה היה אנשים שיכולים לקבור אנשים או לרומם אותם מאלה המשוררים. המשוררים כתבו את השירה, זה היה התרבות למעשה, והיו ערים שבכל עיר היה משהו אחר, אני אזכיר כאן את העיר המסחר החשובה ביותר, שזה מקה, והיו גם שווקים מסביב למקה, מעניינים.
וכשאתה אומר כותבים שירה, זה באמת כותבים בכתב, או שזה
שירה בעל פה? הם לא כותבים, סליחה, הם מחברים את השירה. כן, זה שירה בעל פה, שכתבו אותה, בוא נגיד, בראשית האסלאם, התחילו לכתוב אותה, מחשש שהיא תלך לאיבוד, ומעוד סיבה שאני אפרט בהמשך. עכשיו, מה זה השירה הזאת? מה יש בשירה הזאת? לרוב זה התמודדות של הבדואי עם קשיי המדבר, הנדודים שלו, הריקנות שלו בחיים, ומה שעובר את השגרה. בדרך כלל מה שעובר שגרה של נדודים במעגלים בין באר לבאר, שפתאום רואים שבט אחר. והמשורר מתרגש, למה הוא מתרגש? כי הוא רואה, מה אתה חושב? מה יכול לרגש את הבדואי?
לא יודע, לדבר עם מישהו אחר.
הוא רואה בחורה, בחורה צעירה, משבט אחר, והוא לא יכול להשיג אותה. למה הוא לא יכול להשיג אותה? כי מחתנים אותו בתוך השבט, אבל הוא בפנטזיות, בשירה, הרי שירה זה פנטזיה, הוא בעצם, איך אומרים, מיטב השיר כזבו. אז הוא בעצם חולם על האהובה, אבל מה לעשות? הנדודים ממשיכים, והוא לא יוכל לראות אותה, הם רק החליפו מבטים, והוא כמובן מאוהב, אבל הוא לא יראה אותה יותר. זאת אומרת, בפעם הבאה שהוא יראה את שרידי השבט שלה, הוא יבכה כי הוא נזכר באהובה שלו. זה נקרא אלביקה על האטלל, הבכי על השרידים, שרידי האוהל של האהובה. כן, והוא יחפש כל מיני דברים שיזכירו לו את האהובה שלו. אז בעצם זה שירה אקזיסטנציאליסטית. אני מזכיר שאין עדיין אמונה באללה, אין עולם הבא.
רגע, מה זה אקזיסטנציאליסטית?
זאת אומרת, הוא חי, איך אומרים, הוא חי מיום ליום את הקיום שלו, אין לו עולם הבא, אין לו, העולם זה פשוט חיים עד שמתים. האסלאם נתן למעשה למשהו גדול לערבים, הוא נתן להם אמונה בנצחיות הנשמה, זה משהו שלא היה, כן? הבדואי היה חי עד שהוא מת, אתה יודע, חיים בעולם הזה, וכמובן מלבד האהבה בלתי מושגת היה בשירה הערבית גם הרבה פחר, הרבה גאווה, כן, הבדואי שמתגבר על הקשיים של החיים, של המדבר, על סופות, על יובש, על צמא, וגם על שבטים אחרים, מלחמות שבטים. ומלבד התרבות הזאת היה גם דבר, עוד דברים מאוד מעניינים, זה שהיה ערים שהיו חלקן ערי מסחר וחלקן ערי חקלאות, היו נווה מדבר, כמו אל-מדינה, 300 ומשהו קילומטר צפונית למקה, והיו גם את מקה. במקה השתלטו בערך 200 שנה לפני תקופתו של מוחמד, השתלט שבט בשם קורייש על העיר, וניהל בצורה מוצלחת ביותר את החיים במקום הזה, וניהל מסחר יוצא מן הכלל למעשה, בין תימן בדרום לסוריה בצפון. עכשיו שאני אומר קוראי, שאולי זה לא אומר למאזינים הרבה, אבל צריך לקחת בחשבון שכל יורשיו של מוחמד, וכל החליפים, זאת אומרת של החליפות הגדולה המוסלמית של ימי הביניים, מותו של מוחמד ב-632 ועד, שים לב, 1258, מותו של החליף האחרון בידי המונגולים, כולם מאותו שבט, כולם משבט קורייש. אז השאלה נשאלת...
לפחות כשהטענה.
לא, זה ברור שהם מקורייש. זה היה בהתחלה okay. מבית אומיה, ואחרי זה מבית עבאס, אבל כולם מאותו שבט של... אז מה מיוחד כל כך בשבט הזה? למה היה קונצנזוס שהשבט הזה צריך לשלוט? מה עשה אותם כל כך מיוחדים כבר בתקופת הג'הליה? והתשובה היא שהם היו פשוט, הם עשו איך אפשר להגיד, את כל התארים באוניברסיטה. קודם כל הם עשו מה שנקרא אוניברסיטה של החיים. לסחור בין תימן לסוריה זה בעצם קורס בכלכלה בינלאומית. זה שתי שיטות מטבע, המטבע הדינר הביזנטי לבין הדירהם הפרסי, זה לגשר בין שתי תרבויות, זה לדעת המון שפות, זאת אומרת, זה גם קורס, הם עשו תואר ביחבל, בשפות, בכלכלה, הם ידעו לתווך, ולא רק זה, הם היו, היה להם איזה גאונות, שהם ידעו לפתור בעיות בלתי אפשריות. הרי כשאתה סוחר במדבר בין תימן לסוריה, מה יכול לקרות לסחורה שלך? תחשוב שאתה משקיע בבורסה, שמים בכלכלה של מכה, אני יודע, שמים כמה... מביאים סחורות מתימן, נגיד אורות יקרים, דברים יקרים, בסמים, ורוצים להעביר את זה ולמכור את זה פי שתיים בסוריה. או ההפך, לוקחים מסוריה דברים ומוכרים אותם פי שתיים בתימן. אבל, מה הבעיה? יש בעיה עצומה, זה הרי מאות קילומטרים, מה יכול לקרות בדרך?
כן, אנשים יכולים למות, להישדד, הצפורה להתקלקל.
בעיקר להישדד, מי ישדוד אותם?
השבטים
המתחרים. מי ישדוד אותם בדרך? שבטים, יש מלא שבטים בדרך שהם מתפרנסים משוד. אז אף אחד לא ישקיע בסחורה כזאת. איך פותרים בעיה כזאת? הם המציאו מושג שנקרא אילף. המושג הזה מופיע אפילו בקוראן, האילף של קורייש. אילף זה בעצם בימינו, בשפת ימינו, זה אומר פרוטקשן. השבט ששודד אותך, אתה עושה איתו הסכם, אתה נותן לו אחוזים מהמסחר. אתה מרוויח, ואז מה קורה לשבטים? הם רוצים שאתה תרוויח. אז הם הופכים למגנים של השיירות, וכל הדרך מתימן ועד סוריה, היו הסכמי אילף, זאת אומרת שבטים שהם מקבלים אחוזים קבועים מהסחורה, ובתמורה היו שומרים עליה. אז זה מושג גאוני בעצם של קורייש, האילף של קורייש. דבר שני, יש בעיה במכה. כדי שמכה תברח ותהיה מרכז כלכלי חשוב, מה אסור שיהיה בה? מה מבריח את הקליינטים? הכי הרבה, מה הורס כלכלה?
מלחמות.
מלחמות. אז הכריזו על מכה כמקום קדוש. ואז פתרו את הבעיה הזאת, אמרו, אם זה חרם, מקום קדוש, חרם, אז אסור להשפוך דם שם, כן? וככה הכלכלה יכולה להתפתח באמצעות החרם, והיה שם מקום קדוש, אמנם לא לאללה לבדו.
זה לא היה מספיק שהם יגידו זה מקום קדוש, הם היו צריכים לאכוף את זה.
נכון, אז היה שם הסכם, קודם כל, כל אחד הביא את האליל שלו לשם, הרי אמרנו של ה... קעבה נוספו מלא אלילים, היו שם, בחצי הערב אומרים שהיו 300 ומשהו אלילים. כן, אנשים בימי הביניים ככה חשבו. אז כל אחד הם הביא את האליל שלו לאזור הקעבה, וזה היה, היה שם חאג', היה עלייה לרגל, גם לפני האסלאם. האסלאם פשוט החזיר, ככה לפי טענת האסלאם, את החאג' המקורי. זה שהיה העלייה לרגל שהייתה בימיו של... אברהים ושל ישמעאל, כן? אז, אבל היה שם עלייה לרגל דתית, ובתוך קורייש היה חלוקת עבודה, חלק היו סוחרים עשירים, וחלק היו בעיקר משרתים את העולי רגל, שזה שבט קורייש. אז למעשה החוכמה של קורייש הפכה את השבט הזה, נתנה להם את הלגיטימציה להיות אחר כך השליטים גם של ה... של האסלאם. היו כמובן בג'הליה כל מיני בעיות כרוניות, שספק אם האסלאם הצליח אחר כך לפתור אותם. מה הייתה המטרה של האסלאם? לסיים את המחלות האלה שהיו בתוך התרבות הערבית, בעיקר הנושא של נקמות דם. נקמות דם זה מחלה שאי אפשר היה להיפטר מנה. מה ניסה לעשות מוחמד? ניסה לעשות... אסלאם שיעשה אוכווה, יעשה כאילו גיבוש, יהפוך את כל הערבים לאומה אחת, האומה המוסלמית, ומוסלמי הרי קורא למוסלם אחר יאח, יאוחת, כן? האחווה הזאת הייתה אמורה לסיים את כל היריבות השבטית הזאת של הג'הליה הקלאסית. בעיקר היריבות הייתה בין שבטים ממוצא הצפוני, של צפון חצי האי ערב, שקראו להם קייס, לבין שבטי הימן, שאתה בטח מנחש מה זה שבטי ימן. זה שבטים ממוצא תימני, והשבטים האלה, הצפון נגד הדרום, זה לא כמו רק בארצות הברית, גם בחצי האי ערב, היו נאבקים כל הזמן, הקייס והימן, אבל בג'הליה היו נלחמים על שטויות, כן? על כל דבר הכי קטן היו נלחמים, וגם לא רק בין השבטים, אפילו במכה היו מאבקים פנים שבטיים, למשל בתוך קורייש היה כל הזמן מאבק בין שני בתים גדולים בתוך קורייש, בית האשם ובית אומיה, שזה אחר כך ממשיך גם בתוך האסלאם.
והשם זה אותו השם שעכשיו יושב על כס הממלכה הירדנית.
יפה מאוד. יש היום למעשה שני צאצאים של ההשמים, שני מלכים שטוענים לפחות שהם צאצאים של משפחת הנביא מוחמד, ההשמים, שהם תת שבט של קורייש, וזה במרוקו, מוחמד השישי ועבדאללה השני בירדן. חוץ מהם יש אנשים היום שמקבלים את התואר סייד, זאת אומרת שיש להם יוחסין לנביא מוחמד.
עכשיו, כל מה שאתה מספר על המנהגים האלה, על היריבויות, את זה אנחנו יודעים מהספרות המוסלמית, או שיש גם עדויות חוץ, מה שנקרא חוץ מקראיות, או חוץ, מה מגבילה לחוץ מקראי באסלאם? מחוץ לספרות האסלאמית.
יש לנו מקורות על המעטים, ובדרך כלל מקורות עוינים, על הבדואים בחצי האי ערב, מקורות בדרך כלל מדברים על שוד וביזה ובריחה למדבר. יש לנו כאלה אפילו מהתקופה הרומאית, ואחר כך מהתקופה הביזנטית, על ניסיון לחסום את הערבים שלא ייצאו מחצי האי ערב. למעשה, חצי האי ערב היה כמו בצוהר אחד גדול. זאת אומרת, הפרסים והביזנטים, הפרסים מצפון מזרח, והביזנטים ממערב הקימו ממלכות חיץ של משהו שהיית היום מכנה כמשטפים. ממלכות חיץ של ערבים שהתיישבו, שבטים שהיו אמורים לחסום את הפלישות מחצי האי ערב, אבל כל זה התמוטט ואפשר לאסלאם או למוסלמים לפרוץ החוצה מחצי האי ערב. אבל איך זה יכול להיות? אתה יכול לשאול, הרי התרבות הביזנטית והתרבות הססנית הפרסית היו הרבה 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 יותר מתקדמות, והרבה היה להם צבאות אדירים שיכלו באמת לחסום את הפלישות מחצי האי ערב החוצה. ועוד עכשיו סיפרתי לך על ממלכות חיץ שחוסמות את הפלישות האלה. אז איך בכל זאת יכולים השבטים הערבים לפרוץ החוצה במאה השביעית ולהקים אחר כך חליפות? יש רק אופציה אחת. הפרסים והביזנטים, היוונים, נלחמו אחד בשני. והתוצאה הייתה הרסנית, אף אחד מהם לא ניצח, זה קצת כמו מלחמת העולם הראשונה, כולם יצאו מפסידים. שתי הממלכות האדירות האלה היו מוטשות לחלוטין, אנחנו מדברים על המאה השישית, קרבות עזים מאוד בין שתי הממלכות האלה, והם התישו זו את זו, והקופה נשארה ריקה, הממלכות התפרקו לחלוטין, והקיסרים, הססנים והביזנטי היו חלשים מאוד, הצבאות שלהם למעשה לא הצליחו יותר לחסום את הפלישה הערבית מחצי האי ערב, וזו הייתה ההזדמנות ההיסטורית של האסלאם. אבל אנחנו מדברים על הג'הליה, אז עדיין בג'הליה לפני האסלאם, עדיין הפרסים שלטו ברוב האגן המזרחי של חצי האי ערב, והביזנטים שלטו על מקומות כמו חבש, היום אתיופיה, ותימן. תימן שהייתה תחת שליטה נוצרית ביזנטית. אני יכול להגיד בסוג של ביטחון, שאם לא היה מופיע הנביא מוחמד, חצי האי ערב היה כנראה מתנצר. היו כבר השפעות נוצריות לא קטנות, ואפילו העולם הנוצרי, כמו שתיארתי עכשיו, הצליח להשתלט על תימן, והתחנה הבאה הייתה כנראה חצי האי ערב, מכה, אל-מדינה, ואחר כך עוד ערים בחצי האי ערב.
בין המנהגים שהזכרת של ג'הליה, של נקמת דם ושל מלחמות, יש עוד מנהג שמוזכר הרבה כשמדברים על התקופה הזאת, וזה מנהג של קבורת הבנות, של משפחות עניות, שאין להם כסף, קוברות בנות בעודן בחיים. אז שוב אני שואל, האם זה משהו שהמוסלמים מעללים על הג'הלים, או שיש לנו עדויות שזה באמת היה קרה בעבר?
אז זה בדיוק דוגמה איך האסלאם שיפר את מעמד האישה ואת זכויות הפרט בהרבה תחומים, שהיום זה נראה מובן מאליו, אבל זה שיפור אדיר, כן, במעמד האישה. לאישה לא היה שום מעמד בג'הליה, אלא אם כן היא הייתה איכשהו שורדת בזכות הכוח השבטי שלה, הייתה נגיד סוחרת עשירה, או כן, האסלאם נתן איזשהו כוח, איזשהו מעמד לאישה. למשל, אתה הזכרת את הוועד, שזה מנהג נוראי שאנשים לא רצו בנות, הם רצו בנים, אז הם היו אמצעי מניעה מסוג הכי נוראי שיש, הורגים את התינוקות, כשהם נולדה להם בת, היו קוברים אותה, ודרך אגב היה איזה צדיק אחד שקראו לו סעסע, מספרים בג'הליה, שהיה מציל, היה פודה את הבנות האלה, ונותן מתנה גמלים תמורת הבנות האלה, ומשלם המון המון, היה מוכן לשלם, התיאור הוא מאוד ציורי, גמלים, או נעקות עם הגורים שלהם, זאת אומרת אפילו היה נותן, מוכר משפחה שלמה של גמלים רק להציל, ואחר כך הוא כמובן פוגש את מוחמד ומתאסלם, כי הוא אומר זה הדת, זה דת המוסר והאמת, והוא מתאסלם אותו סרסע.
זה באמת קרה? אנחנו יודעים ממקורות אחרים שזה קרה?
אין סיבה לחשוב שלא, כן? זאת אומרת, יכול להיות שהאסלאם רצה, אתה יודע, להשמיץ את ה... את התקופת הג'הליה, אבל בכל זאת, הערבים הודו, כן, כן, אנחנו עשינו דברים נוראים כאלה, כי לא ידענו את האמת. וכאן אפשר לשאול את השאלה, אתה מוביל אותי לשאלה, למה שהערבים בתקופת האסלאם, 100, 200, 300 שנה אחר כך, ישמרו שירה שהיא למעשה שירת כפירה. יש שם שירה של עובדי אלילים, שירה של אנשים שאין להם בכלל אמונה מונותאיסטית. למה לשמור שירה כזאת? אז יש לזה שתי תשובות בגדול, כן.
תן לי לנחש. אחת, בבקשה. זה גאווה לאומית, ושתיים, כדי שכולם ידעו מאיפה התחלנו ולאן אנחנו הגענו.
טוב, אז אם היית תלמיד, לא. הייתי עכשיו אומר לך, התשובה הראשונה לא נכונה, כי לא היה לאומיות עד המאה ה-19, כן? ספק okay. אם היה לאומיות לפני נפוליאון.
לא, אבל הפרסים שימרו את השירה שלהם.
גאווה אתנית מסוימת, אבל זה לא לאומיות, בוודאי שלא. Okay. אז לכן הייתי אומר, יש כאן שתי תשובות. קודם כל, התשובה האחת הכי קרובה למה שאתה אמרת, לאומיות, זה המורשת התרבותית. זה כן הייתי מקבל. הערבים רצו לשבת סביב המדורה ולהגיד, וואלה, איזה שטויות עשינו לפני שבא מוחמד והציל אותנו, הציל לנו את הנשמה, היינו עושים שטויות, מה אל תשאל, ואז יושבים במדורה וצוחקים, איזה, זה כמו, קצת כמו מבוגרים שאומרים, וואלה, איזה שטויות עשינו כשהיינו צעירים, כמה היינו כן. טיפשים, כמה היינו, כן, איזה ג'והל היינו, איזה מפגרים, איזה שטויות עשינו אז, בכזה ערגה על העבר. הסיבה השנייה היא סיבה מעניינת מאוד, זה הנושא של השפה הערבית. הרי יש לך בעיה, רוב ההתגלות של הקוראן, הטקסט הזה שהוא כנראה אותנטי לפי רוב החוקרים, זה באמת מהתקופה של הנביא מוחמד, כלומר, הוא מת ב-632, ורוב הכתבים המוסלמים נכתבו, בוא נגיד, 100-200 שנה אחר כך. אז איך אתה יכול, נגיד יש לך מילה בקוראן, איך אתה יכול להבין אותה? הרי עברו 200 שנה, אתה יודע, השפה השתנתה הרבה, אז אתה יכול ללכת לשאול שבט בדואי, ואז השבט הבדואי משמרי התרבות הערבית, הם נקראים הערב. ערב זה בדואים, כן? זה המשמעות של המילה ערב. ערבי, זה בא מהמילה ערב בדואים, והם יודעים את השפה הערבייה, את השפה הערבית, ולכן הם שימרו את השירה שלהם, שזה בעצם שפה ג'הלית מהתקופה שבה הייתה התגלות הקוראן. זאת אומרת שהקוראן למעשה ירד טיפין טיפין למוחמד בתקופה של הג'הליה. ולכן כדי להבין את שפת הקוראן, אתה צריך לגייס את השירה הערבית לפרשנות הערבית. המשוררים הערבים השתמשו באותה שפה מהתקופה של מוחמד ומהשבט של מוחמד. ולכן זאת כל המילונים.
קורפוס לרפרנס של השפה.
כן, אתה רואה את המילונים של ימי הביניים מלאים בשירה ג'הלית, כדי לפרש את הקוראן. הלשון הערבית היא חשובה ביותר בשביל להבין את לשון התקופה הערבית, התקופה של הג'הליה, שבה היה התגלות הקוראנית. אולי עוד מילה לסיום, לפני שנסיים, על היהודים שחיו אז.
יאללה.
בג'הליה היו יהודים. בעיקר הם התמקדו בשני מרכזים, זה העיר אל-מדינה, ששם היה מרכז חקלאי, היו שם שלושה שבטים, עם שמות מוזרים, מאוד לא יהודים, זה קורייזה, קיינוקה, נדיר וקורייזה. השבטים האלה כמובן היו באימות עם מוחמד יותר מאוחר, אנחנו דיברנו על זה כבר, והיו יהודים בנווה מדבר צפוני שנקרא חייבר. היהודים האלה לא מוזכרים בשום מקור יהודי, משמע שהם כנראה היו יהודים לא רבניים. היו יהודים שהשתייכו לאיזושהי קאט יהודית, כפי שהיו שם גם נוצרים שלא היו ממש שייכים לכנסייה. ואפילו אומרים שהעיר אל-מדינה, יפרב, בלשון הג'הליה, אפילו נוסדה על ידי יהודים. עד כדי כך הם היו ותיקים שם. מי הם היו ומה המקור שלהם, אף אחד לא יודע. אפשר רק לנחש.
אבל עשינו עליהם פרק.
נכון.
כן. טוב, אז בוא נחזור, נחזור לנושא האחרון שדיברת עליו לפני היהודים, זה השפה הערבית, וזה באמת מביא אותנו לפינה הקבועה שלנו, של השפה הערבית.
פינת הערבית.
אוקיי, אנחנו נזכיר שלושה מושגים נחמדים מאוד מתקופת הג'הליה, ואחד לא נחמד בכלל. נתחיל עם הרע ונסיים עם הטוב. הרע זה נקמת דם, סער. כן, זה כזה TH, כן? תף עם פסיק. סער זה הנקמת הדם, זה מחלה שאני בטוח שכל, היום כל שייך, כל מוסלם רוצה להתפטר מהדבר הזה. זה היה אחת ממטרות האסלאם, זה להתפטר מהמנהגים הג'הלים, מנהגי נקמת הדם, כן, שהם מעגל בלתי פוסק של נקמות דם, זה הסער, שזה בעיה רצינית מאוד. ועכשיו אני אעבור למושגים יותר נחמדים, וזה המילה, איך אתה אומר שאתה משוויץ? אתה עושה מה? אתה עושה דאווינים, נכון? דאווינים?
דאווינים. כן.
יש כאלה שהופכים את הדאווין למקצוע, או קוראים להם דאווינג'י. זה כבר בעל מקצוע. מה זה הדאווין? זה בעצם קובצי שירה, דיוואן, שמלאים בקסידות, שהמשורר בהתחלה, בג'הלי, אחר כך משוררים מוסלמים עשו גם את זה, הם היו כותבים דאווין על עצמם, היו כותבים, מחברים שירים, כמה אני גיבור, כמה אני זה, ולכן זה נהיה דאווין, זה לעשות דאווין, להשוויץ, כן?
זה משם.
נכון. הדיוואן בריבוי דאווין, קובצי שירה, כותב על עצמו קובצי שירה. המושג דומה גם מאותו עולם, זה שוב אחד שהוא גאוותן, הוא מתענטר. הוא משחק אותה אבו ענטר. בטח שמעת על הדבר הזה. אבו ענטר זה היה אחד ממשוררי הג'הליה, ענטרה בן שדד. ענטרה בן שדד היה מתגאה כמה הוא גיבור, וכמה אני ניצחתי את השבטים, ואני ניצחתי פה וניצחתי שם, ומאז נשאר עד היום את המתענטר. ואחרון חביב זה המילה ג'הל, ג'הל זה בור, ומזה התקופת הג'הליה, שזה כבר...
רגע, ואיך זה קשור לתמר מג'הול שאנחנו אוהבים?
לא, מג'הול, מה הקשר? מג'הול זה פשוט לא ידוע, בעל זהות לא ידוע, מג'הול. אתה מתכוון השורש, נכון, ג'הלה, לא לדעת, בורות, ולכן מג'הול, חסר זהות, זהותו אינה ידועה.
ואיך זה קשור לתמרים? אנחנו לא יודעים.
תמרים? אני כתבתי מאמר שלם על התמרים, אני מפנה כאן את
כל המאזינים. על התמר המג'הול?
כתבתי שם על המג'הול, למה הוא נקרא מג'הול? אני יכול רק לנחש שזה חסר זהות, כלומר... אולי שאי אפשר לשייך אותו בדיוק, אבל זה השם שלו. למה הוא נקרא כך? אני לא בטוח.
דרך אגב, שתי מדינות שבהן הוא מאוד נפוץ, זה ישראל ומרוקו. זה אני למדתי אתמול.
כן, ישראל היא היום, אני חושב, יצרנית מספר אחד של מג'הול במזרח התיכון.
כן, כן. טוב, ירון, תודה רבה לך. לכל המאזינים אני מזכיר שב-31 במאי יש לנו מפגש. יש כנס שלם של החוג ללימודי אסלאם באוניברסיטת חיפה, מושב שלם בכנס יוקדש לשבוע במזרח התיכון, שזה גם הניוזלטר שאתה ירון מוציא, וגם ההסקט הזה. ההשתתפות בחינם, יש לינק, יש לינק, תירשמו כדי שנדע מי מגיע, שלא יהיו יותר מדי אנשים. גם אני מזכיר להירשם להסקט בכל יישומני הסקטים באשר הם, לא לשכוח גם להירשם לניוזלטר של ירון, ומה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע טוב, וחיים מתוקים כמו תמר מג'הול לפחות.
וגם נאחל למאזינים, קודם כל למוסלמים רמדאן קרים, ולכולנו גם שיהיה חופשת פסח שקטה ונעימה.
ונעימה, אמן. ביי ביי.
יירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.